ולא רק זה, בוא נרכז גם את כל המקומות הקדושים באותה נקודה, כן. ונראה מה יקרה.
כן.
איך אתה רוצה שיהיה פה בסדר?
כן.
אם אנחנו מאמינים בדבר כל כך מוחלט ועוצמתי, והם מאמינים בדבר כל כך קשה ועוצמתי, מה תעשה? תושיב את האנשים מסביב לשולחן המסע ומתן, יבוא איזה מטווח גרמני עם שיער טוב בהגזמה ויסביר לנו למה אנחנו צריכים להסתדר? ואנחנו בשנת 2023 חווינו פה חוויה תנכית פאר אקסלנס. אתה יודע, אתה קורא את התיאורים, וחוץ מלראות את הניקוד ואת האותיות התנכיות, הטקסט הוא אותו טקסט. חסר תקדים מבחינה היסטורית. לא קרה מעולם טבח של אלפי אנשים תחת השפעה פסיכדלית.
אשכרה.
וכאילו הם חוזרים על אותה מנטרה, או על אותה המסר... וואי, זה מבלבל, אחי. זה מבלבל להיות בשנקין, אחי, עם כל
כן,
ה...
כן, טוב, כן, כן.
כל העוברים והשבים.
והעוברות.
כן. טוב, אז בואו, הנה,
עשינו
אני...
עשינו את זה בשביל המאזינים, אתה יודע.
הנה, אז אני, כאילו, אני מה... אני עם הפרצוף לקריות של היוגה, לא מסתקרן, כל הקריות דוממות, ואין בהם שום הסחת דעת. או...
לא.
לא, לא, אל תסגור, אני אעמוד באתגר.
כן?
כן.
אפשר גם לסגור אם אתה באמת רוצה.
לא, אני לא באמת רוצה.
אתגר קשה מאוד, אה?
יש... טוב, לא, לא משנה.
כן, תגיד.
תמיד נראה לי שכאילו כשאני רואה חרדים עושים ככה, כשהם רואים זה, מה אתה עושה ככה? אתה מת להסתכל.
כן. זה בעצם אבל, אתה יודע, זה כזה קטע מוסרי, זה קטע של למרות שאני רוצה.
לא יודע. אני חושב שככל שאתה אוסר יותר וככל שאתה נמנע יותר, כך אתה יותר מפתח אובססיה לדבר שהוא לא... הוא ה... אני אתן לך דוגמה. לפני כמה שנים הייתי עם חבר טוב שלי בברנינגמן בנבדה.
Nice.
ואנחנו עוד לא יודעים מי נגד מי, רק הגענו וזה, עולים על האופניים, מתחילים לנסוע. פתאום אנחנו רואים מגיעה אלינו, בחורה רומה לגמרי על אופניים. אנחנו מסתכלים כזה, מה זה בחורה רומה לגמרי על אופניים? זה לא עכשיו איזה בחורה רומה מתקלחת ואנחנו כזה רואים במקרה... היא נוסעת על אופניים, ארומה. קפאנו, פתאום הגיעו עוד איזה 10 אנשים, גברים ונשים ארומים על אופניים, ופתאום עוד איזה 100. עכשיו, הבחורה הראשונה הייתה בחורה ארומה על אופניים. ואחרי שאנחנו רואים 100 גברים ונשים ארומים על אופניים, אנחנו כזה, אנשים ארומים על אופניים. סבבה. ושחררנו.
כן, מתרגלים לזה, כאילו, אתה אומר.
ככל שאתה יותר סוגר, אוסר, שאת הדיבור באמת הבנלי הזה על מה באמת עושה הפרדה בין גברים לנשים, הרי מה אתה עושה? אתה מטריף אותם. אם אתה לוקח נערים ומפריד אותם מבחורות, אז מה עשית בזה? התרפת את דעתם, הפכת את המין לאובססיה, הפכת את המחשבות המיניות ל... משהו... שים אותה בפרופורציה, מיניות. הנה, יש לי כזה, לך יש כזה, ובואו נתנה כמו בני אדם, נכבד והכל ונשמור על גבולות, אבל בואו לא נטריף את דעתנו.
כן, ככל שאתה עושה יותר איסורים על עצמך, יותר בא לך את הדבר שאתה עושה. זה מה שאתה אומר.
אחי, אני בתקופות שאני כאילו נגיד נמנע ממתוק, אחי, אני בלילה חולם על שוקולד, מפנטז על,
כן.
על שוקולד.
אתה, אם אפשר לשאול, כן, אתה ככה גם עכשיו עם הסחיות.
מה עם הסחיות? אם יש לי פנטזיות על, זה, מ, על מיני בסמים?
זה מין כזה מבצר, זה איסור, לא?
זה סוויץ'. זה לא, זה לא, זה לא שאני בתקופה כמו תקופה שבן אדם נמנע ממתוק, על מנת, לא יודע, זה סוויץ' שנאלצתי לעשות, בגלל השתלשלות החיים שלי.
כן.
וזהו, ואני סחי בלטה היום. אבל אני מרגיש כזה סחי, לא סחי רגיל, אני סחי כמו ש, כמו שאורי זוהר נהיה חרדי. מה אתה חרדי? אתה... שתית את כל החילוניות ואת כל העולם החומרי, ועכשיו אתה חרדי. אז אני מרגיש אותו דבר גם בדומה לסחיות שלי. עשיתי, 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 אז כמו שהמשורר אומר, עשיתי, 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 עשיתי. ו... כן, אז היום אני סחי אחרי תקופה אינטנסיבית מאוד.
בנוגע לפודקאסטים אחרים שהשתתפת וזה וזה, יש את העניין של העוקבים שלך, ויש את העניין של העוקבים, אתה יודע, של הפודקאסטים, כאילו. אני לא יודע אם העוקבים שלי נחשפו אליך בכלל, בטח שלא בתקופה האחרונה, חלקם, כאילו, באמת. לא בקטע הזה, בקטע של כאילו...
אני שמח, אחי. אתה יודע, אני שמח, אנשים אומרים לי, בוא, לא הכרתי אותך, זה משמח אותי, זה לא... מה זה, איך לא... זה משמח אותי, וואו, איזה כיף, יש... הרי, אתה יודע, בוא, יש מלא אנשים שלא מכירים אותי.
כן, ויש
אקו צ'יימבר. מי שמכיר אותי פשוט לא מבין איך אנשים לא מכירים אותי, אבל יש המון אנשים שלא מכירים אותי, כי הם לא מכירים.
אני גם יודע שאתה מסתובב עם תחושה כזאת, פחות או יותר, שכאילו יש... בשביל לפרוץ, כאילו עזבת את גדי למעשה, וגדי כאילו היה, נשענת עליו, ויש לך עכשיו איזושהי, כאילו, משהו להוכיח אולי, לא, לא, זה אני כבר אולי חורג מגבולותיי.
לא, להוכיח זאת לא מילה ש... אני לא מרגיש צורך להוכיח, אני מרגיש קבל השוואה מגלומנית הכי תלושה מהמציאות, הכי, מי אתה, מה אתה? אתה תצחק אפילו רק כשאני אגיד את השם. כשמייקל ג'ורדן... כשג'ורדן עזב את הכדורסל... כשג'ורדן עזב את הכדורסל והלך לבייסבול, אז זה לא שהוא... לא חושב שהוא בא להוכיח משהו. הוא התחיל משהו מחדש. זה ספורט, אבל זה ספורט אחר לגמרי.
כן.
וזה מה שאני מרגיש עכשיו.
דוגמה שבה הוא חזר בסוף דווקא.
נכון.
נכון.
נכון, הוא חזר בסוף.
אולי בגלל שזה לא היה באמת משהו להוכיח, זה היה מין אתגר חדש פשוט.
אני חושב שהוא היה פשוט, הוא, זה לא פשוט מה שהוא עשה, להיות, ובשביל זה ההשוואה היא לא נכונה, רק רציתי להשוות את הכדורסל ואת הבייסבול, רק את הדבר הזה בהשוואה.
כן, אני מבין.
אבל אתה יודע, בתור ילד, לראות את ג'ורדן, לוקח את האליפויות הראשונות שלו, ואתה אומר, בוא נה, כאילו, מה יש לו להמשיך? למה שהוא ימשיך? כאילו, הוא הכדורסלן הכי טוב בעולם, הוא לקח אליפות ועוד אחת ועוד אחת, אתה חי רק פעם אחת, בטח שהוא ילך לבייסבול, איזה מלך, איזה מלך, אתה יודע, הוא רוצה, הוא כבר עשה, הוא ראה, הוא מיצה, גם, אתה יודע, גם אבא שלו נפטר באותה תקופה, והיה שם את העניין הזה.
כן. לא, הוא דוגמה מעולה פשוט גם לזה שיש פשוט משהו של, הוא היה רודן. אז הוא נראה לי היה קשה גם עם עצמו, אתה מבין? כל החברים לקבוצה שלו מעידים על זה שהוא היה חתיכת כאילו שמוק. אז כאילו נראה לי שגם הוא היה ככה עם עצמו. הוא היה פשוט קשה. אז כל פעם הוא חיפש עוד אתגרים. אז בהקשר של הדוגמה שלו, עכשיו, אני לא חושב שאתה הוא בהקשר הזה.
לא, לא, ממש לא.
בדיוק. אז מאיפה זה מגיע? אתה מבין? וכאילו, אוקיי, עכשיו לא חייבים להיכנס בזה מיד, היינו בתוך הנקודה שיש קהל חדש, אתה יכול להיחשף לדברים כאלה, אז כאילו, אני, מלא אנשים שאלו אותך מלא דברים, ולא הבנתי למה אתה, אני לא, בוא נגיד, אתה יודע, בצורה, אני לא אגיד שמות, מה שנקרא, אבל היית פודקאסטים שלא הבנתי למה אני לא שומע את התשובות שלך, כאילו. ואני עדיין, אני יודע שאלו אותך את זה, אבל אני לא יודע את התשובה.
אז בוא תשאל, אני אענה.
אז לדוגמה, מה אתה עם הקשר שלה פשוט של הסחיות? אוקיי, איך אתה מסתכל על זה? אתה כאילו, זה אתגר, או שזה בעצם, כי אתה משאיר מאחורה, אתה כאילו, גדי וילצ'רסקי הוא הנביא של עולם הלא סחיות.
אז אני חושב שהסחיות נותנת לי הזדמנות לחדד את המקום הזה. לא חושב שאני, לא חושב שאני, בטח לא המילה שהשתמשת בה, הנביא, אבל הסחיות היום מאפשרת לי לחדד את המסר שרציתי להעביר. המסר שלי הוא לא תעשנו קנאביס, כולם, כמו ש... אני לא סנופ, לא סמוק, תשים לב שכל ההשוואות שלי פה...
כן, בלק...
תראה, נשמה, אני...
בלק לייבס מטר.
דווקא הסחיות שלי בשנים האחרונות מאפשרת לי לחדד את המסר שאותו באתי להביא, ואני מבין שבגלל הצבעוניות והקיצוניות של גדי, אז היה ברור לכולם שהמסר הוא smoke weed every day, אבל זה לא המסר. המסר הוא... הקנאביס בכלל לא מעניין אותי בסיפור ש... או בדבר שרציתי להעביר, ומה שרציתי להעביר הוא חירות, חופש הפרט, זכויות הפרט. שזה אומר שכרגע אנחנו, אם מדברים על קנאביס, אף אחד לא יגיד לי אם אני מכניס לגופי קנאביס או לא. אני אדון לגופי, לתודעתי, וכל עוד אני לא פוגע באדם אחר, אי אפשר למנוע את זה ממני. כלומר, אפשר, אבל זה לא צודק.
כן.
ולכן, אתה יודע, אנשים אומרים, איך אתה סחי? אז כאילו, מה עם כל המסר? המסר הוא לא תעשנו. כן. המסר הוא, הבחירה היא שלנו.
מבין לגמרי. אבל כמה זה, אחד זה שכאילו יש כן משהו במסר שלך שהתכוונתי שאתה נביא שלו, זה עולם דווקא לא הסחיות וויד, אלא סחיות פסיכדלים, ההפך כאילו. תבין, להיות בתוך עולם הפסיכדליה. ואני כאילו לא אומר בקטע של זה, זה פשוט, כן, תצאו לי מהתודעה, היא לא שלכם, ותעזבו אותי לנפשי, מצד אחד, אבל מצד שני גם קורה פה משהו הרבה יותר מוזר ממה שאתם חושבים, העולם הוא לא שחור ולבן, וכל הצבעוניות הזאת של העולם הזה.
כן.
אני חושב שאת זה הבאת, אתה מבין?
העולם הפסיכדלי הוא מורכב ומרתק, ואני, כשאני מדבר עליו, אני זהיר פי שבע ממה שאני זהיר כשאני מדבר על עולם הקנאביס, בגלל המורכבות שלו ובגלל השימוש הלא אחראי, הפרוע שנפוץ במחוזותינו, שהוא כמובן תוצאה של הינדוס תודעה אגרסיבי, אובר אגרסיבי, בעיקר בישראל, כאשר אנחנו חברה מיליטנטית, מוקפת אויבים, חברה שחיה על חרבה, וכל יום אנחנו סופרים את המתים שלנו. אז העניין הפסיכדלי פה הוא מאוד מאוד מורכב, והוא גם התוצאה של זה שהישראלים הם צרכני פסיכדלים במסה. היא תוצאה של דחיסה תודעתית. ככל שתדחוס יותר את תודעת האדם, ככה הוא יותר ידחוף בחזרה.
אתה קראת מלא פעמים, גם בספר וגם בהרצאות שאתה עושה לאחרונה, וגם עוד בסטנדאפים מלפני שנים, היית אומר את המילה, אנחנו מדינה בפוסט-טראומה, או כולנו בפוסט-טראומה. זה זה? זה הדחיסות הזאת?
כן. אתה לא יכול לאורך זמן לספר סיפורים לבני אדם, על עורף חזק. אין דבר כזה עורף חזק. יש דבר כזה עורף מתלבש, כמו העורף של הבן אדם. אתה לא יכול להנחית לבן אדם על הצוואר גוש בטון ששוקל טונה, ולצפות ולהגיד לו, אנחנו חזקים ויחד ננצח. זה קשקוש. זה קשקוש. כאשר חברה חיה על חרבה וכל יום סופרת את מתיה, אנחנו כמו רולטה פה, אתה לא יודע איפה יהיה הפיגוע הבא, כל האזרחים כאן בלופ הולכים להילחם, אתה יודע, לך תראה עכשיו מי נלחם בעזה, זה ילדים בני 18 ומילואים ניקים בני 50, נלחמים כתף אל כתף. זאת אומרת שכולם כאן בדקת קריאה. התודעה של הישראלי היא דקת קריאה.
כן.
וקח את זה איתך לכל החיים.
זה לא, אבל גם בעצם איפה שאנחנו פשוט נמצאים? לא יעזור בדין, זה יהיה המציאות לנצח.
אתה לא יכול לקחת שתי אוכלוסיות של בני אדם בעלות נרטיב כל כך שונה, אם לא הופכי, ולצפות שהם יסתדרו.
כן.
והכל מתחיל ונגמר בדת. אנחנו לפני אלפי שנים קיבלנו ספר, קיבלנו על עצמנו ספר, הגדרות, שבו מוגדר הגדרות מאוד 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 עוצמתיות, שאלוהים הוא בחר אותנו. לא יומרני בכלל. אלוהים בחר אותנו מכל העמים, כן. אלוהים בצד שלנו, לא פחות ולא יותר. אם יש אלוהים בשמיים שהוא קובע הכל, שולט על הכל, הוא יודע עבר עתיד והכל, הוא הכל והכל, והוא בצד שלנו. אנחנו עם שמאמין, אנחנו לא היחידים, יש עוד הרבה עמים שמאמינים בזה, אבל הבסיס של האמונה שלנו הוא שאלוהים בצד שלנו, שלאלוהים יש כמה מיליארדי ילדים, ויש לו את הילדים המועדפים שלו, וכשיש מלחמה, הוא עומד בצד של הילדים המועדפים שלו. כן. עכשיו, אתה באמת רוצה לקיים חברה נורמלית עם, עם התפיסה הבסיסית הזאת, כאשר אתה מוקף בעמים שהתפיסה הבסיסית שלהם היא דבר. הפוכה?
הפוכה, אבל אותו דבר.
כן!
גם הם חושבים שאלוהים בצד שלהם, ואנחנו הרעים.
ולא רק זה, בוא נרכז גם את כל המקומות הקדושים באותה נקודה, כן. ונראה מה יקרה.
כן.
איך אתה רוצה? איך אתה רוצה שיהיה פה בסדר?
כן.
אם אנחנו מאמינים בדבר כל כך מוחלט ועוצמתי, והם מאמינים בדבר כל כך קשה ועוצמתי, וכל אחד יש לו את הספר שלו, ויש פה התנגשות ערכים ואמונות, ש... מה תעשה? תושיב את האנשים מסביב לשולחן המסע ומתן, יבוא איזה מטווח גרמני עם שיער טוב בהגזמה ויסביר לנו למה אנחנו צריכים להסתדר? קשקוש.
אז אתה אומר, הדת היא הבעיה בעולם.
אתה רואה את זה.
כן.
אבל... אין שום דבר רע, אני לא רואה שום דבר רע, הרי הדתות הם דברים מופלאים בבסיסם, ובני האדם היו עושים שימוש חכם, מושכל, עמוק, נעים, בדתות שלהם, העולם היה יכול לפרוח, זה דרך נהדרת של אדם לתקשר עם הבריאה, או מה שזה לא יהיה.
כן, כן.
אבל ברגע שלוקחים את הדת, והופכים אותה לדבר הפסיכי הזה, שנהיה ממנה, כמו שעשו הצלבנים, וכמו שעושים המוסלמים שהולכים לעשות פיגועים בשם אללה, וכמו שגם אנחנו עושים שימוש מופרע בדת, אין שום דרך שהאנשים במזרח התיכון יסתדרו זה עם זה. לא יכול להיות. אם בן אדם יש לו ספר אחד, ועל ההוא יש ספר אחר לגמרי, לנצח תהיה ההתנגשות הזאת, לעולם לא נוכל להסתדר אלה עם אלה, לעולם.
אז לכל זה הגענו משאלה על פסיכדלים. ואני רוצה כאילו, פחות או יותר נראה לי, יש לי ציטוט, כן. יש לי ציטוט שלך בנושא שממש אומר את מה, כאילו, אני רוצה לראות איך זה מתחבר עם מה שאמרת עכשיו, שמהרגע שהגעתי לעולם הפסיכדליה, הבנתי שאין שאלה יותר אם יש או אין אלוהים, הנה הוא פה מדבר איתי. אז כאילו, מצד אחד, אני חושב שכן, יש לך, כאילו, ולכל מי שאתה יודע, שאוהב אותך אפילו וזה, יש מערכת יחסים כלשהי עם איזשהו אלוהים, אפשר להגיד עם דת.
אני חושב שזה שני דברים נפרדים. אלוהים ודת. אני גם חושב שלכל, כמו שאמרת, לכל אחד יש קשר אישי אחר לחלוטין. עם הדבר הזה שכל אחד יכול לקרוא לו מה שהוא רוצה לקרוא לו, ודווקא מהשיחות שלי עם אלוהים, הרגשתי ביתר עוצמה כמה הניסיונות האנושיים להבין את אלוהים הם חסרי סיכוי, הם כל כך רחוקים, ותרשה לי לצטט את ישעיהו ליבוביץ' שאמר, כל דבר שתגיד על אלוהים הוא לא. וכל דבר, כל ניסיון שלך להבין את אלוהים הוא יותר מלא אפשרי, הוא למעשה כפירה בדת.
כן.
ו...
זה ממש מתחבר להסביר חוויה פסיכדלית, לך תסביר. כאילו, סם אריס קרא לזה לנסות לסרוג עם המרפקים.
וואו. נשמע לי כמו איזה מקצה שיכול להיות באולימפיאדת הנכים.
נכון.
אולי נציע את זה. תראה מה זה, שנה הבאה, אחי, אתה רואה אולימפיאדה, אחי, אתה רואה קטועי גפיים, אחי, והם סורגים, אתה יודע מה, והם הביאו סריגות שהעיפו לך את התחת.
מה אתה אומר?
כן.
אני חושב שזה לא אפשרי, ואני חושב שלנסות להסביר פשוט גם את זה, זה גם לא אפשרי. אז כאילו, סתם, אם זה, אני בכלל רציתי מכל זה בכלל לדעת משהו אחד, שכאילו איך עובר עליך החודשים האחרונים, שכאילו אני רואה, אני יודע את הביקורת שלך השנים, על המצב הזוי שאנחנו נמצאים בו, והנה כאילו מלחמה. אז כזה, אני לא יודע אם זה קשור בכלל, אבל איך פשוט, איך לך? איך אתה עובר את החודשים האלה?
אני לא מרגיש כזה מיוחד במה שאני עובר בחודשים האחרונים. זה התחיל בפאניקה מוחלטת. איך אפשר להכיל דבר כזה?
כן.
איך אפשר להכיל? אחי, ראינו מול העיניים שלנו, דיברנו על דת, ראינו פרק מהתנך, פרק קיצוני מהתנך, אתה יודע, פרק הזה שאתה לומד בכיתה י' י' א' לבגרות, ואתה אומר, בונה, כאילו, פעם בני אדם היו, אתה יודע, אתה קורא את זה, ואתה על איזה צבא פרימיטיבי, אתה יודע, של חיות אדם, שנכנסו אלינו ורצחו בנו, וקטעו לתינוקות את הראש, ושרפו ואנסו, וואלה, זה תנך. זה כבר לא יקרה בעידן המודרני.
ממש.
ואנחנו בשנת 2023 חווינו פה חוויה תנכית פאר אקסלנס. אתה יודע, אתה קורא את התיאורים, וחוץ מלראות את הניקוד ואת האותיות התנכיות, הטקסט הוא אותו טקסט.
כן. ראית דברים?
לא.
לא עלינו.
לא, אבל אני גם לא מבין למה אנשים רואים. כן. אתה יודע, כאילו, אנשים כל כך מתפתים לראות סרטונים, לא מבינים כמה זה שורף את הנשמה, וגם כל מיני טיפוסים, אני חזק, אני יכול לראות את זה, אני חשוב לי לראות.
כן, אנשים עשו מזה חשוב לראות, כאילו, כן.
לא מספיק שאתה יודע, עזוב.
כן, אז רק מהתיאורים, אתה אומר פרק בתנך.
ממש.
אז אתה, אלם, אתה מתאר.
שוק, אלם, חרדה, פאניקה. אתה יודע, אי אפשר להכיל דבר כזה. אי אפשר להכיל דבר כזה. ו... לאט לאט, כשהחרדה וההלם התחילו להתייצב, אז גם התחלתי לחפש איפה אני יכול לעזור. ולהבדיל משנים קודמות, ידעתי פחות או יותר גם לשים את הגבול, ולדעת לאן אני לא מתקרב.
לאן?
הלומי קרב. זה מאבק שפרק לי את הנשמה לפני 3 שנים, כשאיציק סעידיאן שרף את עצמו, ואני לא יכול להתקרב לכל מה שקשור למאבק של משפחות החטופים. אם אני אסתכל לאישה שהבן שלה חטוף בעזה, אם אסתכל לה בעיניים, אחי, אני לא אצא מהמיטה יותר בחיים. אני יודע את זה. היום אני יודע את זה. אני יודע שיש לי גבולות נפשיים. זה משהו שלא ידעתי פעם.
גם עשית מלא כאלה, הלומי קרב ספציפית, מלא עזרת להם בפייסבוק, שולחים לך את זה, ואתה מפרסם להם, בפעם דווקא.
כן.
אז אני מבין, כן. קשה. וגם יש את הקטע עם הנובה עצמו, שאתה מאוד בפנים בעשייה.
אז בחודשים האחרונים אני בעיקר מחובר לשבט של הנובה, פסאי ברן, כל המסיבות שהיו שם, זה לא רק שהם עברו את הדבר הקיצוני הזה, זה גם ציבור שאני חי איתם, דובר את שפתם, רוקד איתם כבר המון המון שנים. זה כאילו, אתה יודע, זה ממש הקבוצה שלי. כן. אתה יודע, זה כמו שאם היה במקום טווח בנובה, היה טווח במשחק כדורגל, והאוהדים של הקבוצה כן. שלי היו נשחטים, אז זה מה שהרגשתי, שהחבר'ה של הקבוצה שלי כן, נשחטו.
גם אם אתה לא יודע בשמות, אתה רואה את העיניים, אתה מכיר כן. את האנשים.
כן, וההבנה גם ש... כל הטווח הזה קורה תחת השפעה פסיכדלית.
נשמע כמו ממש סצנה מהתנך.
זה משהו שאי אפשר להכיל אותו.
כן.
אם הטווח בעוטף היה פרק מהתנך שהוא בלתי נסבל והוא בלתי ניתן להכלה, בטח לא בעידן המודרני, מה שקרה בנובה שהוא חסר תקדים מבחינה היסטורית, לא קרה מעולם טווח של אלפי אנשים, כמה מאות נרצחו, אבל אלפי אנשים עברו את הטווח הזה תחת השפעה פסיכדלית.
אשכרה. לא היה בהיסטוריה אולי.
איך יהיה דבר כזה בהיסטוריה? אלא אם כן, אתה יודע, תגיד לי עכשיו שלפני 3,000 שנה, איזה שבט אכל פטריות, ואז כן. התחילה מלחמה, יכול להיות.
חוויה כזאת.
אבל ספציפית. במה שאנחנו מכירים בעולם המודרני, משחר תיעוד ההיסטוריה, אני לא חושב שיש תיעוד היסטורי וואו. של טבח באלפי אנשים שהם תחת השפעה פסיכדלית. יום. אגב, השפעה פסיכדלית שהיא לא אחידה אפילו, אתה יודע, כל אחד והפסיכדל שלו. זה לא שעכשיו, אתה יודע, אלפי אנשים החזיקו ידיים, אכלו פטריות ונכנסו לאיזשהו טריפ תודעתי אחיד, וקרה לכולם פחות או יותר אותו דבר. כל אחד עבר סרט אחר שגם מושפע ספציפית מהחומר הפסיכדלי שהוא צרח. אבל באופן מאוד מוזר, השביעי לאוקטובר, ובעיקר הטבח שעברו החבר'ה של הנובה, הביא אותי לאיזשהו תהליך פסיכולוגי עם עצמי. אני רק אחרי השביעי באוקטובר, ורק אחרי שהתחלתי להופיע לחבר'ה של הנובה, תוך כדי טיפול, אני בטיפול כבר שנתיים בערך, תוך כדי טיפול, גם פתאום הגעתי עם המטפלת שלי לזה ש... יש שם למה שאני חי איתו כל חיי, וזה פוסט-טראומה מורכבת. ואני כאילו כל הזמן מדבר על פוסט-טראומה, או פוסט-טראומה מורכבת בקטע של, הוא ככה, והוא כזה. והמטפלת שלי מסתכלת עליי. אתה יודע, היא רואה שלא יושב מול האידיוט, כן? אבל המבט שהיא נתנה לי, כאילו, אתה יודע שאתה, אתה גם.
כן.
מה זה גם? אמרתי, אתה פוסט-טראומה מורכבת. זה קלאסי.
PTSD. או שזה לא בדיוק.
CPTSD, קומפלקס, שיש...
מה הניואנס?
וואו.
אם בא לך, אתה לא
מה?
אני מעניין, פשוט. מהו הניואנס שהופך את זה א' למורכבת? ומה זה אומר לך? כאילו, איפה בדיוק זה היה בתהליך? מתי גילית את התגלית?
תוך כדי שהופעתי לחבר'ה של הנובה, וגם לחבר'ה של של העוטף.
אחרי.
כן. אתה מוצא את עצמך מופיע מול צעירים שעברו טראומה מאוד מאוד קיצונית, וזה הוציא ממני כל מיני דברים שלי אישיים כדי לגעת בהם, כדי להבהיר להם שאני מסוגל, למרות שלא הייתי שם, להבין את התחושות של לעבור טראומה, והתחלתי לספר על הטראומות שלי, ולאט לאט זה נפתח, ולאט לאט הבנתי שאני, לדבר שאני חי איתו, יש שם, שזה פוסט-טראומה מורכבת, ותופעות על ההבדל, שאלת על ההבדל. פוסט-טראומה זה תוצאה של טראומה בודדת. זה יכול להיות מה שקרה בשביעי באוקטובר, יכול להיות תאונת דרכים, יכול להיות פגיעה מינית חד פעמית.
אירוע.
כן. פוסט-טראומה מורכבת קורית כשהטראומה היא בלופ, כשהטראומה היא נמשכת, כשאתה תקוע, שבוי עם התוקף שלך, נגיד, בפגיעה מינית, אם הפגיעה מינית היא נמשכת.
צבא, שאתה כזה חייב לשרוד את הכל.
צבא גם יכול להיות פוסט-טראומה מורכבת, שבי בוודאי.
כן.
אתה יודע, אנחנו כאלה נאיבים, שחוזר בן אדם מהשבי, איזה יופי, כן, הוא חזר.
זהו, נגמר.
איזה חזר? מי חזר?
גופה.
הגוף חזר. אתה יודע, זה כמו אנשים, איזה יופי, איציק סעידיאן חי. אתם יודעים אם הוא חי?
כן.
אתם רואים את הגוף שלו מסתובב, אני לא יודע. אני לא יכול לדבר בשמו, חלילה.
ובשמך?
ובשמי אני, מה אני יכול להגיד לך? אני יכול להגיד לך שלאט לאט, אנשים יבינו שמסתובבים בינינו, מתים מהלכים, שלומי קרב, ש... זה רק בגלל שזה ברירת מחדל לקום בבוקר ולצאת לעולם, יש כאלה שגם לא יוצאים לעולם, אבל אני חושב שלאט לאט החברה שלנו תכיל את זה ותבין את זה, שיש פה המון, אתה יודע, מדברים עכשיו על 500,000 פוסט-טראומטים חדשים מהשביעי לאוקטובר.
וואו.
אז, אתה יודע, אני לפחות, כבן אדם שחי עם פוסט-טראומה מורכבת, לפחות הרגשתי איזושהי הקלה, שעכשיו אני לא צריך לקבל את המבטים האלה מהבעלים של הפיצוציה, שאני נכנס לפיצוציה ואני אומר לו, גבר, תחבא את החדשות. אתה יודע, אם לפני השביעי באוקטובר היום מסתכלים עליי, יאללה, מה אתה, חי בבועה, לא, אני, ובטח כשאני מסתובב עם הבן שלי, אני לא צריך כשאני נכנס לפיצוציה לקנות חטיף לבן שלי, אני לא צריך לשמוע על איזה קרבות היו היום וכמה אנשים נהרגו היום, נרצחו בפיגוע.
כן, זה משחית הנפש.
חשוב לדעת, אבל סליחה, אפשר אולי, כאילו, אני יכול גם לבחור למה לחשף ומתי?
זה כמו, אבל אתה מדבר על כזה פיצוצים עכשיו, יש פורים.
נפצים.
וזה כמו זה, או בהקשר של כאילו גם הילד שלך יכול... כאילו, כי פיצוצים זה נורא מקושר למי שנניח עבר משהו, זה מזכיר לו, שזה די כולנו כרגע. אבל...
גם הבן שלי קופץ מפיצוצים, אחי.
כן.
גם הבן שלי קופץ מפיצוצים.
לא צריך להיות בעזה,
כאילו. לא, הבן שלי בגלל... זאת המלחמה הראשונה שהוא עובר מודע, ועד עכשיו מדי פעם, אם שומעים, אתה יודע, את ההילוך הראשון של איזה אופנוע כבד מרחוק, הוא מסתכל על היה בהזקה.
כן.
לא צריך ללכת רחוק להלומי קרב. זה אחד הכשלים הגדולים של החברה הישראלית, היא החלוקה הגסה הזאת בין הלומי קרב פוסט-טראומטיים גמורים לגמרי, ואנשים שהם בסדר.
כן.
אנחנו כולנו על הסקאלה, רובנו הלכנו לצבא, ראינו דברים. אתה יודע מה, גם ממרומי שנותיי, אני אומר, גם הג'ובניקים עברו דברים בצבא.
צבא חובה בפני עצמו,
כן,
הוא בעיה.
ברגע ש... וגם אם זה, מוצדק, אם מבחינה שכלית אנחנו מבינים שזה מוצדק וזה הכרחי לקיים צבא, זה לא מוריד בכלום מגזל החירות שנגרם לילד בן 18 שלפני יומיים סיים בגרויות ועוד לא יודע מי הוא ומה הוא,
כן.
ופתאום לוקחים אותך, מלבישים אותך במדי אסיר קצת,
כן.
ואתה עכשיו, אתה לא חופשי, והגוף שלך לא חופשי, אתה רכוש של צבא.
אתה חושב שאם היו מחכים עם השנים האלה של הגיוס ל-21 או משהו, אנשים לא היו באים בכזאת קלות?
אם אנשים היו נוסעים לאודו לחצי שנה אחרי י"ב, תגיד לי, כמה אנשים היו מתגייסים? או לפחות אני חושב שהגיוס היה יותר מושכל. כמו שאני, אתה יודע, אתה רואה את גם הנהירה לאקדמיה בגילאי 21-2, היא גם, על מה? אתה יודע, רוב האנשים שפגשתי באקדמיה בגילאים האלה, זה אנשים שמתוך בהלה ופחד לא להספיק, או מלחץ של החברה, נכנסו לאקדמיה בלי להכיר את עצמם, בלי לדעת מי הם, מה הם, ומה הם רוצים ללמוד.
זה כזה עדרי.
זה כזה מה?
עדרי.
עדרי. אני חושב שאתה מקל אפילו ב... מקל אפילו ב... זה לא רק שזה עניין של עדר, זה גם העניין של הלחץ של החברה, של ההורים, וגם החוסר, כאילו אנחנו גם חברה שלא נותנת לבן אדם את הספייס שלו. של כאילו, היום אני מסתכל על הבן שלי, לך, כאילו, תחשוב מי אתה, מה אתה, אני אבוא לבן שלי בגיל 21-2, ואפעיל עליו לחץ ללכת לאקדמיה, ושילמד, שיעשה לי נחת. לא, הייעוד של הבן שלי, של חייו, זה לא לגרום לי נחת, זה לממש את עצמו. ואם הוא יחליט ללמוד סבבה, אם לא סבבה, שיעשה מה שהוא רוצה, מה שהוא מבין, כשימצא את עצמו. כי הרי ההפך, אני ראיתי באקדמיה שלא עובד. אתה רואה אלפי אנשים בגילאים של 22-23, רצים מכיתה לכיתה, וכאילו די בשוק, ולא יודעים בכלל, כאילו, אם יש להם ברירה אחרת.
בוא נחזור, אתה פשוט, כל מה שאמרת מתכתב עם המדינה בפוסט-טראומה, שמלא מלא דיברת עליה. גם מעניין אותי הפוסט-טראומה האישית שלך, יותר, כאילו, איך אתה חווה את זה, אז ביום יום, זה נשמע מטורף, ואם הילד שלך נבעל מהזקות, אז כאילו, איך אתה, עם כל ה... אני לא יודע אם הוא, אפשר להגיד עליו שיש לו איזה משהו כזה. אני גם מכיר את החוויה של נחת במילה החיובית, בשונה ממה שאמרנו הרגע, של לתת שם לבעיה שיש לך. פתאום אתה כזה, אוקיי, אני לא כאילו פסיכופת או משהו. אז גם זה, וגם פשוט פתרון לזה הוא לא כאילו לגליזציה וכאלה וסמים עוזר, כאילו, לא?
המילה פתרון היא מילה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שהיום אנחנו רואים בעולם, כבר אי אפשר להסתיר את זה, שכמה טיפול באמצעות פסיכדלים עשוי להטיב עם נפש האדם. רואים כבר המון זמן בארצות הברית, איך מטפלים בעלומי קרב עם MDMA, אחוזי הצלחה הם מטורפים.
ממש.
המחקרים שמראים כמה...
פסילוסובין.
פסילוסובין, המרכיב של, של הפטריה. פטריית ההזיה. פטריות הזיה, הם עושים סמים קשים, והם נכנסים לטריפים, והם הוזים. מעניין.
כן.
כי כשאני עשיתי אסיד, הרגשתי ש... ככה רואים. או... הנה העולם.
הורדתי משקפיים.
מה זה הורדתי משקפיים? הורדתי מסך שחור.
כן.
הנה.
לגמרי.
הנה העולם. וואו, הנה בני אדם. מה? אנחנו מפרידים, כאילו, כן. את השחורים מהלבנים, מהצהובים, מהחומים? מי מספיק מטומטם בשביל לעשות דבר כזה?
כן.
וואו. וואו. כאלה.
יושבים בחדר עם מיקרופונים, עושים דברים כאלה של...
אנחנו חיה מוזרה.
חיה מוזרה בטירוף.
סובלת, חיה סובלת. כן. מסתובבת כל היום, סובלים. כן. וחוגגים. אין חיה בטבע שסובלת וחוגגת כמונו.
נכון.
ממה שאני יודע, לא...
לא חקרנו.
לא זוכר גלגולים שלי בתור חיה אחרת.
כן.
אבל הטיפול בפסיכדלים... כבר, אתה יודע, הידע כבר בחוץ ונגיש, ועכשיו נשאר רק המדינות וחברות התרופות הודפות את זה, ושנייה, כן. שנייה, תנו לנו עוד, אפשר עוד כמה רגעים של חסד לשלוט בכם ולתעתע בכם. כמובן, קנאביס, על אחת כמה וכמה, ה-CBD, שעם כל המאבק שלי לשחרור הקנאביס...
שהוא עדיין... מתרחש.
זה מתרחש, אחי, אתה יודע, זה, 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 זה סלע ענק כזה של, אתה יודע, אני מרגיש כזה של, הנה, דחפנו עוד קצת. המדינה הזאת כל כך עתיקה ושמרנית, וסליחה על המילה, אבל מפגרת. אתה רואה, עובדתית, אנחנו מפגרים.
מאחור.
כן.
כן.
מפגרים מאחור, אחרי כל העולם המתקדם.
כן.
ושוב, חשוב לי להדגיש, אתה אומר, מה, אז כולם... לא! חינוך והסברה במקום רדיפה והנישה. הקנאביס הוא כאן, הוא כבר כאן. אפשר לעצום עיניים ולהגיד, אוי ואבוי, לא, 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 לא. או, או, הנה מעבדת סמים נחשפה בקריות. או להבין שיש פה צמח, הוא לא הולך לשום מקום, בני אדם נמשכים לצמח הזה, צריכים את הצמח הזה, אוהבים את הצמח הזה, הם מרפאים את עצמם עם הצמח הזה, וכן, יש כאלה שאסור להם להתקרב לצמח הזה, ויש כאלה שהצמח הזה עושה להם לא טוב. נכון, אבל יש עוד הרבה דברים כאלה, ואני לא זוכר שאסרו בחוק הפלילי, את משככי הכאבים של חברות התרופות שגורמות לאנשים להתמכר, או לכאב ראש מוגבר, או לחץ דם, או מוות. אתה יודע שיש תרופות שבעלון לצרכן כתוב בתופעות הלוואי האפשריות מוות. זאת אומרת שאם אתה מת, אין מה להילחץ, גש לרופא, והוא כבר החליף לך את התרופה במקרה שנפטרת. אז אני חושב שהבלוף והשקר, ההפחדה, כבר ידועים לכולם, אבל העוול שנגרם ל-CBD הוא גדול שבעתיים, כי הדיון סביב הקנאביס הוא דיון מורכב בגלל ה-THC, המרכיב הפסיכואקטיבי, שבאמת, הנה, אני אומר לך, אני בא ממשפחה עם מאניה דיפרסיה, אצלנו אסור, במשפחה, אסור לגעת, אפילו שחטה אחת, כי שחטה אחת של קנאביס עלולה לשחרר מאניה דיפרסיה רדומה, וואו. אז אצלנו אסור.
אתה נופל בקטגוריה?
אחי, אסור מה אסור, אתה מבין?
כן.
אנחנו בקבוצת סיכון, אז, אז האחיות שלי, אני יודע שמעולם לא ישנו.
וואלה.
כן. אבל מכאן ועד לאסור את זה, מרחק, וגם מכאן ועד לדבר על ה-CBD, שידוע כבר בעולם, כבר אין ויכוח, ה-CBD המרכיב הלא ממסטד של הקנאביס, בוודאי שאם כבר מדברים איכשהו על העניין של ממכר, לא ממכר, לא ממסטל, והוא רק עושה טוב. אני צורך CBD כבר כמה שנים, אני סחי, אבל ה-CBD שלא ממסטל, אז אין לי בעיה לקחת אותו.
שמן?
מרגיע, כן, שמן CBD, הוא מרגיע, הוא עוזר לי גם בחרדה, גם בדיכאון, גם לבעיות השינה, אני ישן יותר טוב, ועדיין אנחנו צריכים כמו איזה גנבים בלילה להזמין אותו מחול. הכל פה בקריצה. אוקיי, אז תצרכו שמן CBD, אבל שלא יהיה בארץ, אז תזמינו מחול. וכמו שאומרים להומוסקסואלים, אל תתחתנו בארץ, תטוסו לקפריסין, תתחתנו שם, אבל כשאתם חוזרים לארץ, תרשמו כנשואים.
כן.
מה? כל הדברים העקומים האלה מתחילים ונגמרים בזה שהמדינה היא עדיין מדינה דתית.
כן.
כל עוד המדינה היא מדינה דתית, לאן אתה רוצה להתקדם?
אז זה או שיש איזה זדון, כאילו, זה מעניין אותי בתוך מה שאתה... האם אתה מתאר פה אילומינטי שמחליט החלטות?
תראה, במדינות שבהן הזדון הוא זדון חילוני, אז מגיע היגיון ומנצח אותו, אבל ברגע שיש לך גם זדון וגם מדינה דתית...
זה מה שקורה פה?
אז מה תעשה? אתה לא יכול להעביר לגליזציה בישראל, כי גוש אחד נשען על דתיים יהודים, שלא ייתנו לזה לעבור, וגוש השני צריך את קולות הדתיים המוסלמים, שלא מאפשר לזה לעבור. וגם, אתה מבין, אז כדי לנטרל את מרכיב הדת, אתה צריך לראות פה מתישהו איזושהי קואליציה בלי דתיים בכלל, שאולי תצליח לעשות את זה.
היה לך את הניסיון עם פייגלין.
כן.
שלא צלח.
לא צלח.
זה בגלל זה?
אני לא יודע. אני לא יודע.
למה אתה חושב שזה לא צלח?
אין לי מושג. זה דברים ש...
איך זה היה גם החוויה?
זה היה חוויה מאוד קיצונית.
וואלה.
אני הרגשתי ש... כדי לעשות מהלך אמיתי, זה היה, בעיניי זה היה חוויה אדירה, לתת יד לבן אדם שאני כל כך שונה בערכים שלי ובדעות שלי, אבל על הבסיס הזה, אם אנחנו רוצים לחיות פה ביחד ולהתקדם, אז אנחנו צריכים לעבוד ביחד. והניסיון הזה לא צלח.
כן.
אני לא יודע למה. לא יודע למה.
מעניין. אבל תקשיב, בנוגע לשביעי לעשירי,
כן.
האם אתה חושב פה שיש איזה עניין זדוני?
גדול עליי לענות, אחי. אני לא יודע.
אם בא לך לחלוק את דעתך, כי היא מרתקת אותי.
אני לא יודע, אני חושב שבדרך כלל התשובה היא להרבה דברים, אני חושב שבדרך כלל התשובה היא הרבה יותר עלובה ממה שנדמה.
כן?
כן.
סתם? סתם.
אנחנו סתם, סתם מטומטמים.
וואלה.
סתם מטומטמים, סתם אחי, סתם מטומטמים שלא... סתם מתאפש לך, איזה, מה את, מה איזה מח... תני לי לישון. תני לי לישון, מה? יאללה, הרבים האלה, מה הם יעשו לנו? יאללה, שיזדיינו. מה הם יעשו לנו? אני לא יודע, אבל אני חושב ש, אתה יודע, בטווח האפשרויות שיש, אני חושב שהאפשרות העלובה ביותר היא בעיניי הכי סבירה.
אשכרה?
סתם טמטום, יהירות, סתם, סתם אפסות.
אין פה איזה קונספירציה, אתה אומר. אני שמעתי כמה דברים.
אני לא יודע. אני לא יודע, אבל נראה לי שהתשובה היא התשובה העלובה ביותר.
כן. יכול להיות.
כן. של נרדמתי. איך זה קרה לך? וואלה, אחי.
איזה בסה.
נרדמתי. מכל הזה, מכל הקשת, וואלה, אחי, נרדמתי.
אשכרה.
כן.
יכול מאוד להיות שזה זה.
כן. עולב, אחי.
קשה לקבל את זה.
עולב.
כן.
אתה יודע, אילו, תראה מה עשו לנו, מה עשו לנו. אתה יודע, מה, הגיעו, מה, חמאס הגיע עם חלליות, עשה שטאפ עם חייזרים.
טנדרים.
הגיעו ערבים על טנדרים, אחי. גזרו גדר ונכנסו.
איך אתה מסביך את זה, אם לא בדרך של כאילו... למה הצבא לא הגיע 8 שעות?
יכול להיות שהצבא, אחי, הצבא שלנו הוא כאילו נקרא צבא הגנה לישראל, אבל יכול להיות שאת הדבר הזה הוא לא יודע לעשות. כן. יכול להיות שהצבא שלנו הוא יודע להתקיף אחרי יומיים שלושה, אבל להגן יכול להיות שלא.
וואו. יכול להיות.
יכול להיות שלא. לי זה תמיד היה נראה גם לא הגיוני להידלק באזור העוטף.
כן.
אני לא נהגתי לעשות את זה, ולא, אתה יודע, מי חלם על דבר כזה. חשבתי שאם בזמן דלקה יהיו קסמים, שזה דבר שיכול לקרות, זה עלול להפליפ אנשים.
כן.
אז למה לא לעשות את המסיבות שלנו בשמורות דלקה, לא יודע, בכנרת נגיד, שהסיכוי שתראה עכשיו עירותים הוא נמוך. למה לעשות מסיבה כל כך קרוב לקו הגבול? ואם כבר עושים מסיבה, יצא לי להיות במסיבות באזור הזה, אבל לא הייתי מקפיד שלא להידלק מהסיכוי של
כן.
קסמים וכאלה.
א', זה מה שנראה לי האלה שחשבו בהתחלה.
כן.
קסמים, איזה כן. בסה בטריפ וכזה.
כן.
וב', היית אמור להיות בנובה הזה, נכון?
אחי, אתה יודע איך זה. פתאום כולם היו אמורים להיות בנובה, פתאום כל אחד יש לו איזה סיפור שהוא כן. היה אמור להיות אצל חמותו בעוטף, ורק במקרה הזה הוא שכח את הגז, את הסיר על הגז, אז הוא חזר הביתה, וחצי מדינה הייתה.
כן.
סביר להניח שאם הייתי יותר צעיר ולפני שהבן שלי נולד, סביר, תראה, בנובה אני משתדל לא לפספס.
אתה אוהב אותם, כן?
כן. כן. אתה ראית את הפרצופים, אחי? זה מיטב בני כן. ובנות ישראל, אחי, זה התפורה הכי יפה שיש בעולם.
כן.
כן?
הפקה רמה גבוהה.
הפקה נהדרת, אנשים מדהימים. וכן, מה להגיד לך שאם הבן שלי לא היה איתי באותו סוף שבוע, הייתי נוסע? נראה לי שכן, אבל אני לא יודע. אז להתחיל לחשב לך, כן, הייתי אמור להיות שם,
אתה לא מרגיש ניצול.
חיי ניצלו, איך, אתה יודע, יכול להיות שסתם הייתי מתעצל ולא נוסע, יכול להיות שלא הייתי קם, אחי.
כן, וגם הכי שורט אותי שמה, זה שכל אחד עשה זיג, אחד עשה זג, כאילו, כל אחד חטף בדרך שכאילו, אתה לא יכול להתכונן לדבר כזה. זאת אומרת, אלה ברחו לתוך מקלטים, אכלו אותה הכי קשה. אלה רצו לאוטו, כאילו, הפוקסים פה זה עניין מטורף. אני מחשיב אז גם את זה כפוקס. כי אתה מבין שהילד היה איתך נניח באותו שבוע.
כן, אתה מבין, אז כל אחד לוקח את זה לעניין של...
כן.
אתה מבין, בן אדם אומר, הנה, אם ניצלתי מהדבר הזה, אז יש על ההשגחה, או יש אנשים שאומרים, בן אדם שהיה תחת השפעת אסיד וניצל, לא, האסיד הציל אותי. אז כאילו, ומה עם ההוא על אסיד שנרצח? אז כאילו, אז...
בדיוק,
כן. אז כאילו, בצד של מי היה...
לא, ואז פעם באה, אני לא אעשה... אין לך מסקנה לקחת כזאת.
אין מסקנה לקחת מהדבר הזה, אני מסכים איתך שהרוב שם היה שרירותי, למרות שיש אנשים שמספרים שה... החומרים הפסיכדליים שהם לקחו, הם נתנו להם את האוברדרייב להימלטות.
יכול להיות.
כן. תשמע.
אדרנלין כאילו גם.
תראה, אני אתה יודע, כשהייתי נדלק, אז אני ביום יום, אין לי באמת כוח לרקוד 12 שעות רצוף. זה לא, אני לא בכושר הזה באמת. ופתאום אני יכול לרקוד 12 שעות רצוף. אז על אותו משקל, בן אדם אומר לך, תראה, אני ברגיל, אני לא יכול לרוץ 10 קילומטר, אבל על אסיד כן.
פאק.
כן. על MD.
נקודה מעניינת.
כן. או החדות שה-LSD מביא לבן אדם. זה, אנשים סיפרו כל מיני חוויות, שנכנסתי לאוטו וראיתי בדיוק לאן אני צריך לנסוע, ואיזה פנייה לקחת, ואיזה פנייה לא לקחת.
אבל אתה לא חושב שהאנשים השניים ידעו אותו דבר.
ועוד בן אדם, החדות לקחה אותו הכי ישר לתוך המחבלים, אז אין מסקנות שבאמת, אגב, אני חושב שיש מחקר על זה עכשיו בטכניון או באוניברסיטת חיפה, על השפעות הפסיכדלים בזמן הטבח. אני לא הייתי מסיק מסקנות, בטח שלא אישיות, לגבי, אוקיי, אז אולי ניתן אסיד לחיילים שלנו, אתה יודע, זה גם דברים שקרו בהיסטוריה.
כן.
תנו פסיכדלים ללוחמים, בצבא הבריטי, בצבא האמריקאי. באיזשהו
מקום הם היו על סמים די משני תודעה, ולפחות באותה רמה, החמאס. גם הנאצים היו.
הם אגב המחבלים של חמאס פורסם אחר כך, כן. שהם באמת היו על איזשהו
לא
סוג
זוכר,
של...
חומר, כן,
כן איזה, איזה סוג מסריח של קוקאין או משהו כזה.
משהו שגורם לך להיות פנאט. כן, או לך, כאילו,
לבית אני, האנושיות.
כן, ביטחון עצמי מופרז בטירוף כזה, כאילו.
כן.
שכאילו, אף אחד לא יכול עליי.
כן. לא יודע איזה סם גורם לך לרצוח סבתא ולהעלות את זה לפייסבוק.
כן.
אז אתה יודע, זה...
דת.
זה גם חשוב לא לתת את המשקל לסם שהם עשו, כאל משקל שהכריע את הקף והפך אותם לכאלה. לא, הם כאלה, והסם הזה אפשר להם לנקות את כל ההפרעות.
כן.
בן אדם אחי לא נכנס למצב שהוא נכנס לבית בעוטף, רוצח סבתא, עומד מעל שלולית הדם שלה ומעל... לא חושב שהייתי עושה את זה, גם אם הייתי עושה את הסם שלהם.
לא, ברור שלא, כן.
וואו, אנחנו מתפזרים, זה כיף לי.
כן, אני רואה, אני שמח.
וזה הכי פסיכי. לא, זה הכי פסיכי. הדיסוננס בין התופת שאנחנו עוברים, גם ברגעים אלה, אחי, יש המון משפחות שיקיריהם חטופים בשבי חמאס, והם לא יודעים מה הולך להיות. יש המון המון חיילים בעזה, שכי לא יודע אם יחזרו, לא יחזרו, כן יחזרו. יש המון אנשים שמפתחים עכשיו פוסט-טראומה בגלל אירועי השביעי באוקטובר. יש המון ניצולים של המסיבות שלא מצליחים לצאת מהמיטה. יש המון ניצולי שואה של העוטף. יש המון משפחות, אחי, שמפונות מבתיהם, וכרגע הילדים מפתחים כל מיני הפרעות וכל מיני התמכרויות, הם לא יודעים מתי הם חוזרים הביתה ואם בכלל. ואנחנו פה בשנקין, אחי, איציק, תגיד לו שיעשה לי גם אחד כזה. אללה, כמה, אתה בא למסיבה בשבת, הולך להיות חשגוזים. שמע, אנחנו באמת, אחי, אנחנו באמת העם הכי מופרע בעולם. אנחנו העם הכי מופרע בעולם. יכול להיות, יש עמים יותר עניים, יש מדינות שהביוב שלהם זורם ברחובות, נכון. עם עם תודעה כל כך מופרעת, אני לא חושב שיש בעולם כולו. ולכן, פה אני חוזר לעניין הפסיכדלי, אני חושב שהאנשים שצורכים פסיכדלים במדינת ישראל, הם נכס. לעם היושב בציון. אתה יודע מה? אני מרגיש כמו כשהחרדים מדברים על הישיבות שלהם ועל הכוח שהישיבות שלהם נותנות לעם היושב כאן. אני אומר לך, לא אחי, החבר'ה שנדלקים, החבר'ה שצורכים פסיכדלים, הישיבות שיש בקנטות, במסיבות. אנחנו חיים בחברה שבגדול, בעיניי, ויתרה על התודעה שלה. אנחנו שקועים פה באיזה תכנות, בלופ, עלוב. האחד שלנו, ההתלכדות שלנו, היא תלויה באויב חיצוני. אנחנו מתלכדים כאשר יש את מי לסנוע, את מי לנצח, את מי לקסח, או שיש לנו למי לבוז. תראה, בתקופת מלחמה שיש הרוגים, פצועים, נכים, פוסט-טראומטיים, אלומי קרב, תראה מה אליקו ואשתו והתינוק. אתה מבין איזה עם יש פה?
ממש.
העם הזה, שההתלכדות שלו, ואתה רואה את זה בשלטי החוצות האלה, של היחד ננצח, איפה היחד נוהב בימי שגרה? איפה היחד סתם ניתן זה לזה, מרחב אישי ומרחב נשימה, ושכל אחד יממש ויגשים את עצמו? את זה אין. אבל יש לנו את היחד ננצח, את החמאס. ועם שהלכידות שלו נשענת על נקמה באחר, או ניצחון או הבסת האחר,
מה יש לו?
ואין לו את הבסיס של בוא נוהב בימי שגרה, אז לשם מה לקיים את העם הזה? לשם מה לקיים את המדינה הזאת?
מסכים לגמרי. אני חושב שהאויבים שלנו עוד יותר גרועים, אבל זה לא השוואה.
בוודאי.
כן.
אתה יודע, עוד ניואנס קטן שחשוב להתייחס אליו, שזה גם מסביר את המצב התודעתי שלנו, מדינת ישראל ב-1948 הכריזה על מצב חירום שנמשך עד היום.
כן.
אני חושב שזה מסביר את כל הסיפור.
כן.
הישראלי.
חול קוצים.
אנחנו במצב חירום. אוקיי, מצב חירום עד, כאילו, עד מתי? לא. אנחנו במצב חירום. אנחנו עם במצב חירום.
זה מסביר לי ממש את הבעלה גם מכל הזקה וכאלה, מי... כן. ממש זה זה.
ולא רק זה, אחי, אתה הייטקיסט בן 36 עם ילדים, יש לך תחביב לגדל לטעות, ופתאום אחי קוראים לך לעזה.
כן.
אנחנו במצב חירום תמידי. התודעה הישראלית היא תודעה של עם שהוא במצב חירום רצוף תמידי נצחי. אז מה אתה רוצה לעשות פה? אני חושב, אני אשמח לדבר על, כאילו התחלנו לדבר על זה בקטנה, על הכדורסל והבייסבול,
בטח. כי היה שמות, איזה בסט.
אני במגרש חדש עכשיו, אני כאילו אחרי 20 שנה של סטנדאפ, אני התחלתי להופיע מחדש.
הרצאה.
כי אני בהרצאות, ופתאום אני כאילו, אני רוקי. אני עוד פעם רוקי. וזה מרגש, וזה מתיש,
וואו.
וזה מעניין. ואני עובר עכשיו על בשרי דברים דומים למה שעברתי בתחילת הסטנדאפ שלי.
איזה מהשלבים, העידן מור או הגדי? כי היה ש...
גדי קיבל רק פינוקים, עזוב. גדי רק נהנה, גדי כל המהות שלו היה קצירת פירות.
מה זאת אומרת? של הכישרון שעידן בנה.
אתה מבין? כאילו גדי הגיע כסטנדאפיסט חדש, והטריק שלו היה שבתוך המוח שלו, ישב סטנדאפיסט עם 10 שנים של ניסיון.
כן.
שגדי עלה פעם ראשונה על הבמה, אז...
בא עם פור.
כן.
כן.
כן. אז עכשיו בהרצאות, זה תחום שהוא חדש לי, הוא אחר לי.
אבל אתה בא עם פור גם. של במה.
של במה, נכון. ועדיין, אתה צריך להתניע את האנרגיה מחדש. ואפילו, אתה יודע מה, אם יש לי את הפור של העמידה על במה, יש לי את המינוס בזה שאנשים אומרים לי, אתה כבר בא, אתה כבר מגיע לאפולה, אז למה אתה לא עושה לנו סטנדאפ?
כן.
אבל אני לא רוצה.
כן, תבוא גם כגדי כבר.
כן, אנשים כאילו זה לא נתפס להם. אנשים זה לא נתפס להם, אומרים לי, אתה כבר בא, אתה כבר עולה על הבמה, אתה כבר לוקח את המיקרופון, למה שלא תעשה סטנדאפ? ואני אומר להם, תבואו להרצאה ותבינו. אני מאוד נהנה להצחיק את הקהל. זה משהו שאני יודע לעשות, אני עושה אותו כבר המון שנים, אני עושה את זה מגיל 4. אבל יש משהו יותר עמוק בהרצאה. אני יכול לעבור איתכם על כל קשת הרגשות. אני יכול להצחיק אתכם, אבל גם לגרום לכם לבכות ולזעזע אתכם, ולגרום לכולנו פתאום להתחבק ולצחוק ולבכות ולצעוק ולבעוט. ולצרוח לשמיים, זה הרבה, הרבה, הרבה יותר מעניין, עמוק, כיף, ואתה יודע מה? וגם מצחיק, כי בהרצאות אחרי אני מגיע למקומות הרבה יותר מצחיקים, שמעולם לא הצלחתי להגיע אליהם בסטנדאפ אפילו.
איפה?
מתוך הכאב,
איפה?
מתוך השכול, מתוך הזוועה והזעזוע, ומתוך ההכרה בזה שעברנו דבר כל כך כל כך קשה, פתאום, אחי, הומור שואה, ואין לנו הומור שואה. אתה יודע, ראיתי איזה דוקו כזה על איזה סטנאפיסט שהיה בשואה, אתה אומר, בוא נה, אתה יודע, בטוח היה צחוק עם רצח. רצח, אחי, בטח היה צחוקים, אחי.
נכון.
אם בן אדם הצליח בזמן השואה, במחנות, לקום ולהופיע ולעשות להם סטנדאפ, זה בטח היה מצחיק בטירוף. אין מצב שזה היה בינוני.
נכון.
אין מצב שזה היה חצי כוח. שאלה, הנה איציק עם הבדיחות שלו על תימנים. לא, זה בטוח היה, זה היה ארט-קור, אתה יודע.
בול מייצר אווירה מושלמת לצחוקים מושלמים.
כן, של כזה... תחשב, אחי, עולה בן אדם, אחי, ואלה אנשים כאילו עם הזה, עם המדים, אחי, וכחושים ורעבים, ופתאום עולה בן אדם ואומר להם, חבר'ה, יש פה מישהו שזה, יש פה מישהו ממיידנק, אחי, אנשים בוכים, אחי, אנשים בוכים, יודע אליהם. אז אני חושב שנוצר כאן, הרי עברנו שואה בשביל לאוקטובר. עברנו שואה. ואני מרגיש, תוך כדי ההרצאות, שפתאום צץ הומור שואה.
חדש.
כן.
כן.
יש לי את זה גם בשיחות, בעיקר בשיחות שלי אחד על אחד עם חבר'ה שהיו בנובה, הם כדי להתמודד, הרבה משתמשים בהומור. יש לי איזה חברה שהייתה בנובה ופיתחה פוסט-טראומה. ולפני כמה ימים היא שולחת לי תמונה שלה ואומרת לי, תראה, חשבנתי. מה היא מדברת? את שווה רצח. היא אומרת לי, מה אני? אני אומר לה, שווה רצח.
וואו.
היא אומרת לי, אמרת לי שאני שווה רצח. זה מה ש... אני שווה רצח? ופתאום אנחנו כאן, איך אנחנו... אי אפשר להשתמש יותר בביטוי הזה, שווה רצח. איזה ביטוי, שווה רצח.
פצצה. ממש, כן.
ויש להם את הצחוקים שלהם, אחי. יש שם סיפורים, אנשים עברו שם סיפורים והצילו אחד את השני. פגשתי ביער הסודי, בקפריסין, בריטריט של הנובה, פגשתי איזו חבורה ששניים יצאו מהנובה, ניצלו, וחזרו והוציאו חבר שלהם. הם חזרו לתופת וחילצו חבר שלהם. ואנחנו יושבים, ואז הם אומרים לי, השניים שהצילו את הבן אדם, או הצלנו אותו, הצלנו אותו, אבל תראה מה. אבי, לך תביא בירות. הצלתי את החיים שלך, אוף, אוף. לא, עכשיו מסנג'רים לו את התחת.
גדול.
כל דבר עכשיו. אחי, אתה לא מתבייש? מה, לא תקום, תביא לי ג'וינט? הצלתי את החיים שלך מהנובה.
וואי, וואי. חשבתי שאתה בא להגיד שהם אומרים לו איזה משהו, ואז אתה יכול לראות איזה התקף חרדה הוא חוטף בדרך.
נורא, פיקס.
נהדר, יפה.
אני שמח, אחי, אנחנו נוגעים במקומות שלא...
אני יודע, כן, לא היה לך משהו כזה.
שלא היינו... לא, היה לי... הייתי בפודקאסט של...
דוב נבון.
של דוב נבון, וזה פתח אותי פתאום למלא קהל, אחי, שלא הכיר אותי.
נכון, כן.
אחרי שעה שהם לא נתנו לי לדבר.
יותר.
אבל זה מה שטוב בעידן הדיגיטלי, אחי, זה לא משנה. מספיק שיש לך כמה דקות להוציא משם, וזה כבר יעשה את העבודה אחר כך.
כן, בשבילך, אבל יש את הקטע של הערך שאתה נותן לקהל וכאלה.
את מה?
אתה נותן ערך לקהל בזה שאתה פה, או שם, או בכל מקום שאתה מגיע אליו. ואני חושב... לא? אתה לא
מסכים? נותן את הערך.
לא, נותן ערך, נקודה.
מה זה נותן ערך? נותן את עצמי.
אני חושב שאנשים מרוויחים מלשמוע, נניח, על הסיפור שלך עם הפוסט-טראומה, והסיפור שלך עם כל מה שדיברנו. אני חושב שאנשים מרוויחים מזה, ערך, לחיים שלהם.
שגם אני ארוויח, שבאו להרצאות, קוסומו, שיפסיקו לשמוע בפודקאסטי.
ואני אשמח לשאול על ההרצאה, כי...
צוחק.
לא, באמת, כי נגעת בזה ממש בקטנה ועזבת את זה.
שמע,
לשבור את המטריקס.
כן.
רגע, אבל למה? אוקיי. זה כן מצחיק, זה לא, אבל זה...
זה הכל.
זה הכל?
כן, כן, כן. זה כל קשת הרגשות.
זה לא קומדיה.
זה לא קומדיה. אני באופן טבעי, אני בן אדם ש... משתמש בהצחקה ובקומדיה כדי לשרוד את היום. אז גם כשאני מדבר על הדברים הנוראים ביותר, אז ברור שאני משתמש בהומור הטרגי שאין עליו. אתה יודע, אני גם מרגיש שאני עושה אותו, אני מרגיש את ה-DNA היהודי שלי. עזוב אותי תנך ועזוב אותי גמרא, אחי, זה ה-DNA היהודי. ההומור הטרגי, ההומור הזה, הסטנדאפיסט הוא שקם במחנה הריכוז ונתן לתופעת חייו. הבן אדם שמסוגל באמת, תוך כדי התופת שאנחנו עוברים עכשיו, להוציא את הצחוק.
אז גם, כאילו, היה את הקטע של עם דוב, וזה אני אשמח לשמוע בכללי, עם הפודקאסטים שאתה מתארח, גם נכנסת לפה עם הסטורי כזה, ואמרת שמבקשים ממך מלא לעשות פודקאסט בעצמך?
כן, אתה יודע, היום כאילו אנשים שעוקבים אחריך, אומרים לך, יאללה, מה, כולם עושים פודקאסט, למה אין לך פודקאסט שלך? אני לא מרגיש צורך להחזיק פודקאסט, אני מאוד נהנה להתארח בפודקאסטים, זה גם מרגיש לי הרבה יותר מגוון, זאת אומרת, אני מתארח אצלך, אני לא יודע מה תשאל, אני לא מכיר אותך, את עולם המושגים שלך ועולם התוכן שלך, וזה מרתק בעיניי, אני פוגש בן אדם חדש, שגם הוא משקף לי צדדים שלא ראיתי, או אני לא הייתי רואה, אם הייתי תקוע בקוביה שלי, בפודקאסט שלי, וגם מרגיש לי כזה, מרגיש לי באופן אישי שהייתי לועס את עצמי, אם היה לי פודקאסט משלי, הייתי תוכן את עצמי, הייתי כזה...
ברמת המסרים, כאילו?
כן, הייתי ממחזר את עצמי, למרות שאני לא רואה...
אני חושב שזה הקטע, זה מה שאולי אנשים לא מבינים, ואני באיזשהו מקום כן, או שלא, מקטונתי מאוד, אבל אתה יודע, כאילו, אתה לא חייב לדבר הרבה. אנשים חושבים, יש לי פודקאסט, זהו, אני אשופך את משנתי. כמה שתעצור יותר את עצמך, נראה לי יהיה יותר טוב, גם למאזינים וגם לכל. נכון. אז הנה, זה התחיל מהפודקאסטים שאתה הולך אליהם. אנשים כאילו פותחים פודקאסט, מביאים את עידן מור, יש לי פה זהב בידיים, יושב מדבר, ואני לא נותן לך לדבר. מה עשיתם?
אני חושב שזה גם, זה דווקא בתור מתארח, זה מגוון לך את ההתארכות. הנה, הגעתי לפודקאסט של אנשים שם לא סותמים את הפה. בסדר, סבבה, להפך. זה כזה, תן להם לדבר ותשחיל מתישהו הרי הם יתעייפו.
כן, וגם זה אולי התדר שהמאזינים רגילים, ואז אתה יכול רק להתברג, כאילו.
כן, אני חושב גם שכמתארח, אתה צריך לזכור שאתה עורך. כל הכבוד לזה שאתה כאילו, לא לבוא מהמקום של הגעתי, תגידו תודה, להפך, אתה עורך, אתה בבית של מישהו אחר.
אבל זה לא יותר נעים שעושים את זה, שנותנים לך כאילו להרגיש שאתה המלך שבאת?
אני חושב שזה מחשבות קצת שקשורות לאגו שלנו. אני חושב שפשוט צריך להבין שהגעת למקום שהוא טיפה אחר, שבו דברים קורים קצת אחרת. אם אתה נכנס לכלוב של קופים, והקופים עושים לך, הו-הו, הם עושים את זה מרוע, הם קופים. אתה רוצה מהם.
כן. אבל כמו שנגעת במייקל ג'ורדן בהקשר שלה, זה יש לך שלי.
אני מעולם, אני יודע שיש שמועות כאלה, אבל מעולם לא נגעתי במייקל ג'ורדן. העניין מתברר בימים אלה בבתי משפט, ואני לא יכול להתייחס לזה.
כן. נגעת בעניין של מייקל ג'ורדן, שהוא כאילו עזב, חזר וזה וזה, אני חושב שיש לו עניין של שיוף סקיל כזה, שזה משהו שמרתק אותי, ובנושא שלו בכלל, כאילו אני חושב שאתה עושה את זה גם, וגם נגעת בזה, אולי לא ככה השתמשת במונחים האלה, אבל יש לי כאילו סקילים, ואני עובד עליהם, וזה הביא את מייקל ג'ורדן צורך העין להיות כאילו ממש טוב, כי הוא רצה להיות הכי טוב בסקיל, אז הוא אחרי זה רצה סקיל אחר וכאלה. אז בסקיל השיחות עם בני אדם,
כן.
אני חושב שזה לא טוב לא לתת לבן אדם לדבר.
אני מבין מה שאתה אומר.
אתה מסכים?
לא.
לא. מותר?
תראה, העניין הזה של המעבר בין כדורסל לבייסבול, אז אני חושב נגיד שמייקל ג'ורדן נורא, מה שהניע אותו הוא הדרייב להיות הטוב ביותר. לי אין את הדרייב הזה. אני פשוט חי את חיי, ואני חושב שמה שתמיד יפעים אותי אצל מייקל ג'ורדן, ואני חושב שאתה יודע, הוא מודל לחיקוי בכל כך הרבה רבדים, ואני ראיתי שם בן אדם שהוא קשוב לעצמו. תחשוב איזה ציפייה מטורפת, אחי, שכל העולם, לא תגיד כל המדינה, או חצי מיליון איש, או מיליוני אנשים, מיליארדי אנשים, כל העולם ציפה ממנו בשיא כושרו להמשיך להוביל את ה-NBA, והוא הסתכל למצלמה, והוא חייך, הוא אמר להם, חבר'ה, בוקר טוב, אני הולך לבייסבול. וכל העולם כזה, מה? מה זאת אומרת אתה הולך לבייסבול? אבל אנחנו האוהבים שלך, האוהדים שלך, המעריצים שלך, אנחנו רוצים שתלך לכדורסל. והוא אמר למיליארדי אנשים, חבר'ה, שיהיה לכם בוקר טוב, אני הולך לבייסבול. אז אני חושב שכשעשיתי מעבר בין הסטנדאפ להרצאות, אז כמובן זה לא רק העוקבים שלי שאמרו לי, מה אתה עושה? כאילו, אתה אתה עוזב, לא עזבתי, אני ממשיך מדי פעם גם, זה עוד אצבע שיש לי בשתי הידיים, אני יכול לעשות עוד כל מיני דברים. אבל עכשיו זה מה שמדליק אותי, זה מה שמרתק אותי. וזה מה שאני רוצה לעשות, זה משהו שנורא נורא קשה לקהל. אני זוכר מה זה להיות ילד, ולראות מישהו שאני נורא אוהב, עושה פתאום דברים ש... מה הוא עושה? אבל זה לא מה שאני רוצה שהוא יעשה. מה זה? זה כמו, אתה יודע, הדבר הראשון שאני זוכר בתור ילד שראיתי בטלוויזיה שטלטל אותי, היה העולם הערב של ארז טל ואברי גלעד. אמרתי לעצמי, אתה יודע, הייתי בן 11, 12, אמרתי, מה? אפשר להיות מטומטם בטלוויזיה והם חוגגים את הטמטום? מה? הם סתם שוברים את האולפן, הם סתם עושים נון, מה? אפשר לעשות את זה? ופתאום אברי גלעד נהיה רציני. ופתאום ארז טל נהיה איזה טייקון של שעשונים וטלוויזיה, ואפילו הנחת את ספינת הדגל של הפריים טיים, של האח הגדול, ואני בתור ילד כל כך התאכזבתי. אני זוכר שאפילו באיזו הזדמנות אחת אמרתי לאברי גלעד, אמרתי לו, אברי, אתה קומיקאי, אתה כאילו, אתה הצחקת אותי נורא, כאילו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אני לא... מה הייתי? אני לא רוצה לעשות את זה. וכזה, הוא בן אדם, הוא רוצה לעשות דברים אחרים, הוא משתנה, הוא מתפתח. אבל אנחנו לא. מוקי, תעשה לי את שבק סמך, תעשה לי. לא, הוא לא רוצה.
מה הוא כזה מוערץ בזה בעיניך?
מה?
מה?
היכולת של הבן אדם לשרת את רצונותיו ולא את רצונות הסביבה ולא את ציפיות הסביבה. גם כשזה לא מסחרי. אתה יודע, כאילו, המעבר מהסטנדאפ להרצאות, אתה, לפחות לטווח הקצר, אתה הולך לשלם על זה מבחינה מסחרית, ביג טיים. עד שאתה תופס בסטנדאפ, ועד שכבר מגיע קהל, והמחיר שלו, המופע שלך, עולה ועולה ועולה, ואז מתייצב על משהו יפה, אז לעזוב את זה ולהתחיל עוד פעם, כמרצה חדש, שלא מוכר, או אפילו כזה, מה זה, זה ההוא מה, עכשיו הוא, מה הוא עושה? קצת לא כל כך מבין, מה הוא רוצה עכשיו?
כן.
תבואו, תראו, סליחה על המילה, אבל ההרצאה בת זונה. וזה, את זה לא יכולתי להגיד אף פעם על הסטנדאפ, כי הסטנדאפ הוא לעולם בתהליך שיפור, הוא לעולם, הוא כל הזמן חייב להתעדכן, ההרצאה בת זונה.
מה זאת אומרת, איך זה הגיוני? כאילו, אני, I take you for your word, מה שנקרא.
הסטנדאפ הוא מעולם לא היה מספיק. אתה תמיד יכול לחדד אותו יותר, להצחיק אותו יותר, לדייק אותו יותר.
למה ההרצאה לא?
ההרצאה בת זונה, אחי. כי פשוט, היא אותנטיות. אני עומד על הבמה ואני כבר לא צריך לעשות כלום. בסטנדאפ הייתי צריך להפעיל את המכונה הזאת של ההצחקה, ובום, בום, 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 בום. וכשאני עושה את ההרצאה, אני יכול לשבת ולספר את הסיפור שלי, והוא כל כך חזק, שאני לא צריך לעשות שום דבר חוץ מלהיות מי שאני עצמי כרגע. ואני עובר בהרצאה דברים שלא עברתי בסטנדאפ. למשל, בהרצאות, אני צריך עכשיו שהקהל יהיה כמה שיותר קטן. תן לי להופיע הכי ל-30 איש, 40 איש. מישהו אמר לי, בוא תופיע לנו, יש לנו איזה מקום של 400 איש. אמרתי לו, אחי, קח את 400 איש, חלק אותם ל-10, אני אבוא 10 פעמים ואני אופיע ל-40 איש. זה לא זה. אני צריך אותם איתי בסלון, אינטימי, לפרק אותם.
מה זה אומר לפרק אותם?
לפרק אותם זה להיכנס להם לתוך הלב ולתוך הנשמה, ואתה לא יכול לשבת בשורה 24, כיסא 8, ו... לא, אתה עובר איתי עכשיו חוויה. אני מטלטל אותך. ו...
למה אתה לא רוצה להיות הכי טוב יותר, אבל?
אני מעולם, מעולם לא הייתה לי השאיפה הזאת.
כן, אז לא יותר. למה לא?
אני חושב שזה עוד אחד מתובנות הפסיכדליה שהיו לי בחיים, של ההבנה הזאת של מי שרוצה להיות הכי טוב, הוא מישהו שהוא בתודעה שהוא בתחרות. אני לא בתחרות. אני חי את חיי. אני, אם כבר התחרות שלי, היא עם עצמי. עם מוסר העבודה שלי אל מול העצלנות שלי. עם הרצונות שלי לבין הגחמות שלי. עם השאיפות שלי אל מול הצורך שלי בלשכב בארסל. אני לא רוצה להיות הטוב ביותר, כי אני לא בתחרות עם אף אחד. אני, מה שאני רוצה לעשות, זה להיות מי שאני, ולחיות את חיי בצורה שבה אני מאמין.
שם במעבר הראשון, בין עידן מור לגדי, אתה, שמעתי אותך מסביר שעברת משהו דומה בהקשר של באמת תחרות. בהתחלה היית כאילו אולי באופן, אמרת, ניסית לרצות כזה את הקהל, את האנשים שיושבים, או לא רק אותם, תתקן אותי כאילו. אבל במעבר לגדי פתאום יכולת להגיד, לא אכפת לי, זה מה שמצחיק.
כן.
זה אותו דבר?
כן. כשנכנסתי לעולם הסטנדאפ, אתה נכנס לתוך ג'ונגל, ואתה צריך לחזר אחרי הקהל, וגם לפצח את העניין של איך אני עכשיו, אתה יודע, כשאני התחלתי, לא היו רשתות חברתיות בכלל. אז היית צריך להגיע לטלוויזיה. כשלהגיע לטלוויזיה, אתה צריך להסתדר עם המפיקים.
לדפוק על דלתות.
ואתה צריך לדעת עם מי לדבר ואיך לדבר, וגם לעשות את הסטנדאפ שכדאי למפיקים להציג לקהל הרחב שלהם בפריים טיים, אז עדיף בוא אל תתעסק עם כל מיני דברים שעלולים להיות בעייתיים. כן. אנחנו גם מדינה שנדמה לנו שאנחנו מדינה מאוד ליברלית, אנחנו מדינה עדיין שמרנית, יש פה נתח קהל דתי, מסורתי, לא קטן, שלמה למפיקים לאבד אותו? כן. אז כשעושים עכשיו תוכנית טלוויזיה בפריים טיים של סטנדאפ, מעדיף סטנדאפיסטים נקיים.
ואתה לא היית כזה.
והסטנדאפ הוא לא נקי. ואם אתה רוצה לעשות סטנדאפ נקי, אתה צריך לעשות איזשהו פולעתות של תקבע את עצמך ותסנטז את הסטנדאפ שלך כדי שיהיה נקי, כדי שיעבור את הקהל הרחב, וזה הביא אותי לקצה של תסכול שגרם לי להתפוצץ בצורת גדי וילצ'רסקי, שהוא ההשתקפות של מי שאני באמת, בלי מעצורים, בלי ברקסים ובלי המחשבה לרגע, שמה יגידו עליי, איך יסתכלו עליי, האם זה יצליח, והאם זה ישתלם לי בקופות, כן. והאם המפיקים או הקהל יאהבו, ואני חושב שחלק מאוד גדול בבניית הדמות היה משקפי השמש האדומים, שעליתי איתם גם לבמה, והקהל בכל מיני רבדים, או רבדים אומרים?
בכל רבדים, מיני, רבדים.
כל מיני רבדים, הוא רואה בן אדם שעולה לבמה, והוא לא רואה אותו בכלל.
כן.
ולא לראות את הקהל, היה גם מסר שרציתי להעביר לקהל. אני לא רואה אתכם. אני לא מזלזל בכם, חלילה. לא שם עליכם זין. אבל אני לא רואה אתכם. אני בטריפ. אני בטריפ, אני ממריא. מי שרוצה לעלות על החללית הזאת שיעלה, מי שלא שלא יעלה, אני ממריא, אתם עולים? 3, 2, 1, אמראה.
אז ככל
זה סטנדאפ.
אז ככל שאתה, כאילו גם יש את הקטע של, אתה יודע, מה אסור, מה מותר להגיד, ואתה צריך לבוא לגבול ששם אתה מצחיק, זה סטנדאפ, אני מבין. אבל גם אתה אמרת בעצם, המעבר הזה, היה לך כאילו, הגדרת את זה שאתה לא היית תחרותי, ואז כאילו עברת למקום שאתה הולך עם עצמך ועם הלב שלך, ואז התחלת להצליח. כששמת, כאילו, אמרת, לא שמת זין, אבל הפסקת לראות את הקהל.
כן.
ואז התחלת להצליח.
מה זה להצליח?
לעוף.
לעוף.
אז זה פרדוקס, כאילו, בראש הרגיל.
כן, יש פה פרדוקס.
כן.
הפרדוקס הוא שאם תפסיק כל כך להתאמץ, פשוט תרפה ותיתן הכישרון שלך, היכולת שלך, זה לא עניין של מספיק, זה העניין, זה המהות, זה המרכז.
כן.
ובמקום לתת לכישרון או ליכולת שלך לצאת, אתה כל הזמן מתאמץ לעשות התאמות, או המאמץ שאני מדבר עליו בהרחבה בהרצאה שלי, המאמץ האינסופי של בני האדם להיראות בסדר לחברה. אנחנו כל כך מתאמצים להיראות בסדר. אתה קם בבוקר, אתה מסתכל, הפנים שלי בסדר, השיער בסדר, הזקן שלי בסדר, אני לבוש בסדר, אני נראה בן אדם בסדר.
יש את על הילון, יש איזה בית צהוב כזה שיש כתוב עליו, why fitting when you were born to fit out, או משהו כזה, stand out. כזה.
כן.
כולם מנסים to fit in, קוצרים את החיטה כאילו, במקום להיות ה...
אין דבר יותר גרוע לבן אדם יצירתי מאשר המצב שבו אתה סבבה, שאתה בסדר.
כן.
זה...
מדכא יצירתיות.
זה מוות יצירתי. כן. וזה השתחרר לי לגמרי כשהבאתי ביני לבין עצמי את הפיצוח של, של גדי.
וזה קורה שוב עכשיו עם ההרצאות.
ההרצאות זה באמת, זה אושר גדול. זה, כאילו, כל הדברים שקורים לי בחיים, זה, זה דברים שגורמים להיות מאושר, כי זה דברים שלא צפיתי אותם. אני, כשהתחלתי לעשות סטנדאפ, אמרתי, אוקיי, זהו. בזה נגמר החיפוש. אני סטנדאפיסט. עד שמצאתי את המקום שלי בעולם, שהוא כל כך, אתה יודע, זה כמה סטנדאפיסטים יש בעולם? מתי מעט. הנה מצאתי, אני סטנדאפיסט. אמרתי, טוב, זה מה שאני הולך לעשות כל החיים. וכן, אני הולך לעשות סטנדאפ כל החיים. אתה יודע, מדי פעם אני קופץ, עושה איזה אירוע חברה פה, הולך להופיע באיזה מכללה שם. עכשיו שהיה מלחמה, עשיתי סטנדאפ לחיילים. זה אצבע מתוך 10 אצבעות שלי של אני יכול לעשות דברים. ופתאום התחיל לדגדג לי העניין המשפטי. אז אני גם הולך להיות עורך דין עכשיו. אתה יודע, אנשים נורא צריכים לדעת, רגע, מה אתה? אתה עורך דין, אתה סטנדאפיסט, אתה מרצה? סליחה, אנחנו בני אדם, ואם לא היינו כל כך מקובעים, ואם לא היינו מוותרים על התודעה שלנו, היינו מבינים שיש בתוכנו מלא מלא דברים, ואנחנו יכולים לעשות מלא מלא דברים, אפילו במקביל. כן. אבל לא, 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 תשגע אותי. אני רואה חשבון. וזהו. אני יש לי תחנות באדר, זה מה שאני עושה, אני קם בבוקר, הילדים בריאים, ברוך השם, עזוב אותי. אנשים מוותרים על תודעתם בשביל השקט התעשייתי שיהיה להם במוח. עזוב אותי. עזוב אותי. למה כל כך הרבה אנשים בעולם בוחרים להיות שכירים? בשביל השקט.
כן.
עזוב אותי. לחפש את מי אני, מה אני, את הייעוד שלי... להתחיל אחי, ללכת ראש בראש עם רשויות המס. עזוב אותי אחי, מגיע ב9 אחי, יש לי תערוכת צהריים שלי עם החבר'ה, אני ב5 אחי, יש לי חברים, אחי, ב5, מניח את העת,
זהו.
מגיע הביתה, עושה את השחטה, שיתפוצצו. אנשים מוותרים על תודעתם, על יהודם, על נשמתם, בשביל שיהיה להם שקט. שיהיה להם איזשהו ביטחון. אין ביטחון. יש בחירה בין לשחק בונקר לבין לחיות את החיים. יש לחיות את החיים ויש התחמקות מהחיים, וההתחמקות יכולה להיות רצופה על פני כל החיים. רוב בני האדם שפגשתי בחיי הם לא חיים את חיים, הם חיים בהתחמקות אחת רצופה. ויש התחמקויות מפוארות. אתה רואה כל מיני אנשים מצליחים, עושים המון כסף, שעושים המון רעש, ועל פניו, תראה איך הוא חי, והם שקועים בהתחמקות אחת, ארוכת שנים, רצופה ממי שהם באמת.
משנה. אני, יש לי כאילו התנגדות שהיא כאילו שלי, ואולי אתה יודע למי זה מעניין, אבל פשוט שלי כן חשוב להיות טוב מאוד כאילו במה שאני עושה. אז אני חושב שאתה כאילו מתחיל, אתה ילד ואתה אין לך כישורים, אתה בלנק כאילו, ואתה רוכש כישורים בדרך. אני לא כבר משהו, ונותר רק להציג אותי בחלון רעבה, וכל העולם השתחווה לי. אני בטח במקום שאני נמצא, אתה יודע. אז כאילו נותר לי ללמוד איך להיות ממש טוב במשהו. לא?
קודם כל, כל אדם הוא משהו אחר לחלוטין.
נכון.
זה דבר אחד. דבר שני, כשאתה אומר לי שאתה רוצה להיות טוב במה שאתה עושה, זה לא סותר את מה שאמרתי.
נכון.
אני גם רוצה להיות טוב במה שאני עושה, אבל השיח הזה הוא ביני לבין עצמי, ולא ביני לבין הסטנדרטים שהחברה הכתיבה, ולא ביני לבין הקולגות שלי, או האנשים שעושים דבר דומה.
כן.
מתוך הבנה שאף אחד לא עושה את מה שאני עושה, כי המקצוע שלי הוא להיות עידן מור. זה המקצוע שלי. אין, אתה יודע, לנו נגיד בסטנדאפ, אמרו לנו, הנה, אתם 100 סטנדאפיסטים על קו הזינוק, יאללה, תתחילו לרוץ, ובוא נראה מי מגיע קודם. לא, סליחה, אני לא בתחרות עם אף אחד. לי יש שביל אחר לגמרי, והעבודה שלי, וכאן אתה מגיע להיות הכי טוב שאתה יכול, ולא הטוב ביותר. אלא הכי כן, טוב שאתה יכול,
הבדל חשוב, כן.
זה לחצוב לעצמך את השביל האישי שלך, לפסל אותו וללכת בשביל שלך. זאת ההצלחה.
שזה מה שמייקל ג'ורדן עשה.
וואו, זה נורא מורכב, כי הוא בספורט תחרותי, קבוצתי, כן. ו...
נכון. אבל אני, סתם שוב, מכניס את עצמי בהקשר הזה, אני פשוט מייצר לעצמי תחרויות בראש, כי אני אדם תחרותי לדעתי, ואני נהנה מזה, וזה נראה לי חיובי גם.
אם זה משפר אותך, אז למה לא?
זהו, כזה.
כן, אם זה משפר אותך, אז למה לא?
אותך פשוט זה לא. אותך יותר משפר לא להשוות בכלל לאף אחד. אולי באמת גם, וזה מה שאני צריך, כאילו, בא לי לקחת ממך, אתה יודע, כבר גם עצה, אם אתה כבר פה.
עצה? ניתן לך עצה אחת. אל תיקח עצות מכל מיני טיפוסים שמגיעים לפודקאסט שלך וחושבים שאם הם עברו כל מיני דברים, אז הם יכולים לתת לך עצות. רק אתה יודע ממה אתה עשוי, מה עברת, ממה אתה בנוי ולאן אתה רוצה ויכול ללכת. ומגיע איזה טיפוס שבגלל שהוא עשה כל מיני דברים על במות, הוא ייתן לך עצות, מי הוא בכלל? שיזדהן.
הוא עבר יותר דברים ממני.
אז מה? יש לנו איזו מחלה אנושית, לראות בן אדם קשיש, ואומרים, בוא נה, יש לו חוכמת חיים. מה עם האפשרות שיש פה איזה אידיוט, שפשוט הוא אידיוט כבר 80 שנה כן. רצוף, והוא רק הולך ונהיה יותר ויותר מטומטם?
אז מה שאני יצרתי לעצמי בחיים, זה את קופסת העצות. אני פשוט לוקח עצות של אנשים, שם בקופסה, מדי פעם, אני לא מכיל אותה מיד, אתה מבין, כשמישהו נותן לי עצה. כי אנשים אומרים לך באמת דברים מאוד מטופשים, הרבה פעמים. בעיקר חברים.
כן. אז זאת ההצעה שיש לי אליך.
עזוב אותך מעצות.
לא, זה לא עזוב אותך מעצות. זה, קח את העצות האלה, תקשיב להם, ובסופו של דבר, שיזדיינו. כאילו, יכול להיות שגם הבן אדם המטומטם ביותר בעולם, אחי, יכול להגיד לך משהו שהוא יתאים לך באותו רגע, ו... אז מה אם הוא מטומטם? קח. יש פה עצה טובה, תנתק את העצה מהבן אדם.
כן.
ויכול להיות שיגיע לך בן אדם מבריק, שיביא לך עצה שבכלל לא... מה זה העצה הגרועה הזאת? שיזדהן.
מה אם הוא נותן לי עצה ממש טובה ואני לא הייתי שם לקחת, כאילו?
אחי, יכול להיות שכרגע אתה מקליט איתי פודקאסט, ופספסת את אהבת חייך שעברה עכשיו בשנקי, ועשתה קניות.
נכון.
יכול להיות.
כנראה.
מה זה כנראה, אחי? עברו פה שבע כאלה.
הוא ביותר משבע.
אני יודע, אחי, בחצי עין שוויתרתי פעמיים, אחי.
פחות על שבע.
על האישה של חיי.
כן.
כאן בשנקין ביום שישי בצהריים, לא מסיח את הדעת בכלל.
בכלל. יש גם באמת, שנקין זה טיפוס ספציפי. כמה שעם עגלה גם, קנו אותי בכלל.
יום שישי בצהריים זה הרבה אנשים מבחוץ.
נכון, 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 הרבה תיירים.
כן, תיירי שנקין.
לגמרי. טוב, תקשיב, אנחנו הגענו לקצה.
אני, אחי, אני בקצה, אני במצב חירום, אחי, מ-48.
וואו.
זה המהות, אחי, אנחנו בקצה, ו... מכאן שיהיה לנו בהצלחה.
אמן. אז ממש תודה, גדי. גדי, עידן, שניכם הייתם פה היום.
גם וגם.
גם וגם.
יש לי גוזים בשיניים?
לא, אינדי, הייתי אומר לך, עשה לי טובה. טוב, נהדר, תודה רבה. תודה רבה לכל מי שהזין, היה נהדר.
תזדיינו.
תזדיינו. Yeah.